אנחנו נאלצים לסיים באמצע הניגון. למטה יש שתייה, ואנחנו נתכנס חזרה עוד 10 דקות. אנחנו קצת לחוצים בזמן.
אני דשתי שם באירופה כמה ימים, למדנו יחד, ואחרי הסמינר האישי הזה, מה שלומר, הוא אמר לי שהחליט לחדש את הקשרים והזמין אותי לדירה שלהם עם שמעון פרץ, זה היה לפני כמה שעות. בערך זה העיקר. אבל אני חושב שמזה אפשר ללמוד דבר חשוב בפדרתי, שהדברים הנדורים שמתרחשים בהיסטוריה, הם מתרחשים דרך איש זה או איש אחר, אמר ראש הממשלה היה שמעון פרץ, נשיא הקמרון היה הנשיא פומפיאו, ובמקרה שאולי זה לא מקרה, הרב הצרפתי הישראלי זה היה לי, אבל אני הרגשתי בכל הימים האלו שהדברים נעשים תוך הכלים האלו, אבל הם רק סתם כלים. אם היו כלים אחרים, ייתכן מאוד שאותם הדברים היו מתרחש. קרה משהו, זה היה צריך לקרות, זה לא קל, זה מסובך מאוד, אבל כשזה קורה למטרח, אנחנו רואים שיש איזו מין התפתחות של הדברים, צריך הרבה זמן כדי לתפוס למה זה שייך, למה זה קשור. אבל אני יכול להגיד שקרה דבר חשוב מאוד. אנחנו לא תופסים עוד את כל התוצאות, אבל אומות העולם מתחילים לגלות שקרה משהו בהיסטוריה של העם היהודי, נהפך למדינת ישראל. ואחר פי שאנחנו מדעים על זה, יש הרבה אפילו תלמידי חכמים שיש להם בעיות עם אותו נושא, צריך להבין את זה שאומות העולם מתחילים להרגיש שהייתה מהפכה בהיסטוריה שלנו, ואחרי 2000 שנה, 2000 שנה זה ארוך מאוד, מכיוון שמדובר ביהודים עצמם שהם הם עם ישראל וחלק מהם מדינת ישראל, היהודים אולי אינם מסוגלים לתפוס את האופי האמיתי של התולדות האלו, ואחר כך אני אסביר את המילה, שמתפתחות דרך ההיסטוריה של מהאדם הראשון ואילך עד ימות המשיח, ביאת המשיח, במרבר. וזה מביא אותי לנושא העיקרי שלנו, אבל אני חושב שזה דבר שצריך להדגיש אותו. יש הרבה המון המון יחידים, ולא דווקא חסידות העולם, זה מושג אחר, זה שייך לנושא אחר. יש המון המון יחידים במות העולם שמרגישים שקרה משהו בהיסטוריה של עם ישראל כשלעצמו, ומתוך זה בעניין בנושא של הקשר בין ישראל לעמים. בין ישראל ובמות העולם. אז כשרחל ביקשה הגדרה של הנושא, אני אמרתי ככה קצת מהר, אולי לפי הקשר בין ישראל לעמים, לפי תורת המערב והשלה, צריך לומר השלה קודם כל זה, לפי השיטה ולפי ההיסטוריה. למטר של דבר היה צריך אולי להגדיר את הנושא לפי התורה סתם, אבל כדי להיכנס לעניין צריך איזו שיטה. אני זוכר שלא פעם שמעתי ממורי ורבי הרב יהודה לפני ברכת, שאמר ששורש השקפת ההיסטוריה שאנחנו מוצאים גם במערב, גם בשלה, השורש זה הכוזרי. והוא היה מוסיף שתוכן הכוזרי והמורה של הרמב״ם זה אותו תוכן. רק הצורה, המושגים, ההתבטאות, ההסברים, הגישה החינוכית, הפדגוגית היא שונה. אני מודה שעוד לא זכיתי להגיע להבנת אותה נקודה. שהתוכן של הכוזרים ושל המורה זה אותו תוכן. זה בשורה טובה בשבילי. זה סימן שיש לי זמן ארוך כדי ללמוד עוד, כדי להגיע לבותיו. אבל מקום מקום אני מסתברת בהתחלה, בהבדל שיש בין שתי גישות האלו, אריאל והרמב״ם. לפי הרמב״ם, אני לא רוצה לומר אין משמעות להיסטוריה, יש הרבה עוד דעות שאומרים את זה ככה, כי לפי הרמב״ם אין משמעות להיסטוריה. אני רוצה לומר קצת אחרי, שלא צריך, אין צורך לשאול אותה שאלה האם יש משמעות להיסטוריה. במושגים של המקרא, לתולדות, מה שקורה בין דור לדור. האם יש איזה משמעות לזמן, להמשכיות של הזמן, כשהתורה מספרת דרך כל כך פרקים, כהקדמה לחוקה שלה, כהקדמה לתורה כספר המצוות, וזה מתחיל כשידוע בחודש הזה לכם ראש חודשים, קרצים או מדרשים והמפרשים, יש לנו הקדמה ארוכה מאוד של הסבר ההיסטוריה של המין האנושי מאדם הראשון ואילך, עם מוקד חשוב, מרכזי, יציאת מצרים, דרך ההיסטוריה של האבות, ישראל, אבל מי שלמד את התנ"ך בדרך כלל, בעיקר החומש, התורה, מרגיש את זה מיד. כי לפי התורה, לפי המקרא, יש בעיה של ההיסטוריה. ולמה התורה מספרת לנו כל התורות האלה? הראשון הוליד את השני, שהוליד את השלישי וכן הלאה, עד שמגיעים לכלל ישראל, ומתחיל הסיפור של עם ישראל, ובפרקים החשובים, דרך הנושא שלנו, בהקשר למה שקורה בעולם, העולם הגדול, באומת העולם. אלא דווקא בנימה הדתית בייחוד, ואתם טיולים ממלכת כהנים מאוד קדוש, לא אחר כך מתייחס לזה, אלא לפי הסיפור עצמו. יש איזה מין השקפה של מונותאיזם מוחלט, ייחוד השם. אין אחד ברא את כולנו, גם אומות העולם וגם ישראל, וזה האופק של סיפור התורה. ולכן נשאלת שאלה. למעשה יש לנו בחומש, באותו חומש, שני ספרים נפרדים. ספר של היסטוריה, התולדות של עם ישראל, מתוך ודרך תולדות המין האנושי שלו, וספר של חוקים, ספר של מצוות. האם יש משמעות לתולדות האלה? האם יש משמעות לזמן? להמשכים של הזמן, כפי שנאמרתי, האם יש משמעות למה שמתרחש בהיסטוריה? יש הוגי דעות ששוללים את השאלה וסומכים את דעתם על הרמב״ם, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל ידוע, ואומרים שאין משמעות דתית להיסטוריה כהיסטוריה, אבל זה לא השאלה. האם יש משמעות לפי התורה, וזה יותר רחב מהמושג של משמעות דתית. האם יש משמעות באותו סיפור שמתחיל לומר לנו שהבורא ברא את העולם וזה ספר תולדות האדם, ואלה תולדות השמיים ואת הארץ ויברא. שיש איזו כוונה לקשור איזושהי השקפה של משמעות ההיסטוריה לערכים של התורה כחוקה. ולכן השיטה הראשונה של הרמב״ם היא שוללת את אותה גישה ואומרת, מכיוון שהאדם הוא האדם, יש לו חובות, יש לו זכויות, יש לו חובות, יש מזאת תעשה, מזאת לא תעשה, התורה זה בעצם החוקה של ההתנהגות של האדם כדי לבחור בטוב ולא ברע, ומה שקורה במציאות ההיסטורית אין לזה משמעות. אין לזה משמעות דתית, אין לזה משמעות מטאפיזית, אין לזה משמעות סתם. נגד לזה יש לנו את השיטה של הראייה. דווקא כדי להבין מהי הזהות של עם ישראל, מהו אותו עניין המקראי, שזה מושג מקראי מוהר ומושג היסטורי. ישראל מצד אחד, כל שאר אומות העולם מצד שני, ישראל ואומות העולם. זה מושג תוקפני, תוקפני לשכל. אנחנו רגילים לשמוע את זה, ישראל ואומות העולם. אבל צריך להבין כי בשכל הפילוסופיה פשוט נורא, זה משהו מוזר. כל כך זמן, לא רק עם ישראל, אלא גם האויבים של עם ישראל, המתחרים לישראל, היו רגילים למושג הזה. יש משמעות מיוחדת להיסטוריה של עם ישראל בהקשר לתנועות העולם. אז הכוזרי נתן את הכללים, והמושג הבסיסי אצלו הוא המושג של העניין האלוקים, שזה התרגום לפי הכוזרי עצמו, אולי, של המושג המקראי, הצלם אלוקי, וההיסטוריה של החיפוש באיזה דרך עובר אותו צלם אלוקי, אותו עניין האלוקי, הוא אותו מושג של אתם יכולים אדם, איפה עוברת הברכה, הברית, הקדושה, המטרה של בורא העולם, המחשבת הבורא, איפה זה מצליח יותר? אז זה ההיסטוריה של העניין האלוקי לפי הכוזר. הוא נתן את הכללים, ובאו אחריו, ואני חושב שאפשר להגדיר אותם כתלמידיו. למשל אשלה, למשל המהר"ל, עוד הרבה, אבל אני אסתפק רק כמה דוגמאות דרך המהר"ל ודרך אשלה, ואולי אני אתחיל באותו פסוק שנמצא בפרק ה', אם אני זוכר, של הנתניה, של החומש. כן, פסוק ראשון, פרק ה' פסוק ראשון, זה ספר תולדות אדם, ביום דברו אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו. טוב, לא יהיה לנו זמן כדי ללמוד כל מה שנאמר על אותו פסוק. אבל אולי רק המושג הבסיסי לפי שיטתו של אשלה. הוא מסביר את זה כך. לכאורה, לפי הפשט, מדובר בתולדות, בהולדה, מי הוליד את מי. ומיד הוא מסביר לפי המדרשים, ובעיקר לפי ההשקפה של המדרשים של הקבלה, של המקובלים, כלומר, שזוהי ההגדרה של התורה עצמה. זה ספר תולדות האדם, זה הכותרת של התורה כתורה. ולכן צריך להבין שיש משמעות להיסטוריה. מהו היעד של התורה? להבין את האדם לתולדות האמיתיות ולתולדה הסופית, להוליד את הבן אדם. פחות או יותר בקצרה, זה כל השיטה שלו. הבורא עולם ברא את האדם כאביו של הבן אדם. ולכן, להיסטוריה יש משמעות. זו היסטוריה שאפשר להגיד את זה כרחם של האנושות. ולכן האב נקרא אולי אב הרחמה. ודרך הרחמים האלו, אז יש איזה מין מאמץ להוליד את הבן אדם האמיתי. ופה אנחנו מבינים את המשמעות של הנביאים. בהגדרה של בן אדם. יש אדם שמוליד את הבן אדם. כל הבעיות של בני האדם זה בעיות של האדם. והציפייה, התקווה, האמונה של הגאולה מאותם הבעיות זה התקופה של הבן אדם. הבן אדם זה האדם עצמו, אבל כפי שהיה במחשבת הבורא, וכדי להוליד אותו, אז הבורא ברא את האדם כאב לבן אדם. ולכן אנחנו מחפשים את השביל שמביא אותנו לבן אדם האמיתי, כרי המשיח, או הישות של המשיח. וזה מה שראו כל הנביאים, על זה מספר את התורה, זה התחיל לאדם הראשון, ויש תקופה חשובה מאוד, מהפכה גמורה, נגיע מיד, זה אברהם ושום שמו אב, שמוליד את הבן האמיתי שאנחנו מצפים, מחכים שיבוא לעולם, ואז כל ההיסטוריה של העולם הזה, שמתחילה מאדם הראשון, תסתיים, ומחשיב את הבורא תתקיים, תתגשם, והעולם האמיתי יתחיל. דרך השלב, בכל המקורות שלו, אנחנו תופסים באותה שיטה של שלושה בכוזרים, בשביל ספק, וזה כבר אדם החשוב על הנושא שלנו. היו כמה ניסיונות, כמה תורדות מאדם הראשון. בסוף סוף, דרך אחת מהן, המטרה, התכלית של העניין האלוקי, של צלם אלוקי, של המחשבה של הבן אדם, התחילה להצליח קצת קצת. נקודה חשובה, מה שקרה במשפחה של העברים שהיו מרוכזים, משפחת תרח, נולד בן שנקרא אברהם, המקרא מגדיר אותו כאברהם, אברהם העברי, ועל פי שהשם אברהם הוא היה השם הארמי, המקרא מגדיר אותו כאברהם העברי. ומכאן אנחנו לומדים שהיו מודעים, שהיו עברים בגלות ומרוכזים. אז באותה משפחה, ואחר כך אולי נסביר קצת יותר, קרה משהו, ואברהם מתחיל סיפור אחר של ההיסטוריה הכללית. על אברהם זה כישלון, כישלון תמידי. כשאנחנו קוראים את כל הספר של התולדות הזה, מאדם הראשון והלאה, ואנחנו כל כך רגילים למקרא שאנחנו לא תופסים את זה, זה סיפור פסימי מאוד, מוחלט. מכישלון לכישלון. אדם נכשל, קיים נכשל, כישלון, כישלון, עד דור המלוך, כישלון, עד אברהם. אז מתחיל סיפור, מתוך הסיפור הראשון של פסימי לגמרי, אין תקווה לאנושות. מתחיל סיפור שני, סיפור מתוך סיפור, המקובלים אומרים סיטרא גו סיטרא, שהוא סיפור לגמרי אופטימי. מאברהם ואילך יש איזו תקווה שמתחילה להתפתח, ואנחנו מגיעים מכלל ישראל, יציאת מצרים, מתן תורה וכן הלאה. אז אנחנו רואים את זה, שזה בספר תולדות אדם, צריך להתייחס למושג ברצינות. צריך להוליד את האדם האמיתי שנקרא הבן אדם. אז היו כמה ניסיונות. אני רוצה להתייחס מיד באותו הקשר לפרק י' של החומש, ואני יודע מה קורה. מה קורה? אחרי המבוא. קודם כל פרק י'. אנחנו רואים שלפי סיפור התורה, סיפור המקרא, יש התפשטות של האנושות לפי משפחות שונות. משם חם ויפת, סוף סוף 70 צורות של בני אדם. זה כבר ההופעה הראשונה של המושג אומות העולם. הערה חשובה בכל הסיפור הזה של הפרקיות, אחר כך נתייחס למשמעות של המספר 70, שזה מספר של הניבור. אבל אנחנו רואים משפחות העולם, כל אחת והגניוס שלה, הגיוניות שלה, הצורה שלה, הנשמה שלה, השפה שלה, והאפשרות להוריד את הבן אדם האמיתי. אבל ההערה החשובה שאנחנו לא מוצאים מתוך אותם 70 השמות, ישראל. עד התקופה של הפלגה, עד התקופה של תרבות בבל וכסדים לפי ההיסטוריה, אנחנו לא מוצאים שום רמז לזהות של ישראל. יש התפלגות, התפשטות של האדם דרך 70 אומות העולם, ואין שום רמז למה שאחר כך מגלים כישראל. וזה צריך לסבר, וזה צריך לסבר, שדווקא השלב נותן לפי ההשקפה הראשונה שבחר. שהזהות של אדם התפוצצה לכמה צורות, וכל אחת מהן לקחה איזה חלק מהכוח המשיחי של האדם מההתחלה. אני רוצה לומר מהם הראשון, כדי לא להיכנס לנושא אחר לגמרי. אם כבר באדם הראשון היה כוח משיחי, זה עניין אחר, אבל הכוח להוליד את הבן אדם האמיתי, שהיה מעיקרה כבר מהתחלת ההיסטוריה של האדם. אז כל אומה ואומה לקחה איתה איזה חלק מזה, אבל נפרדו. אחר כך מתגלה שאחת מאומות האלו, והן בכלל של אומות, אין עוד ישראל, אבל אחת דווקא, נשאר בה איזה קירום למה שהיה במחקר של הזהות האנושית והאדם באדם. וזה הזהות הארמית. מי היו הארמים? דווקא היו צאצאי שם ועבר. זה כבר מופיע את השם עבר. היו עברים בגלות. הזהות הארמית זה הזהות של העברית שנמצא בגלות. וזה מגלה, וזה מאיר, וזה מסביר כל מה שאומרים המפרשים, שהזהות של העברים היא הזהות הראשונית של האדם, יותר קרובה לבקוח שלו. בכל שהתולדות, בכל שהמשפחות, יש משהו פחות קרוב, יותר רחוק, פחות דומה, יותר כבר במכשול, מרוי סתום, אבל יש איזה מין גזע, אם אפשר להתיר את זה ככה, ארם שמכילה בעצמה את האפשרויות להתחדשות של הזהות הראשונית שעברה דרך אדם, מתושלח, נוח, שם, עבר. עבר זה השורש של העברים. אז העברים היו בגלות, בתרבות, בבל ובכסדים. רק ממשפחה אחת, הכל מתחדש, מחדש. משפחה תרח אביהווה. זה בקצר. אז אני שוב מתייחס דרך ההסברים של השלב, למה שאומר המזרחי. אז הצלם האלוקי מתחיל להתגלות מחדש. יש מאמצים כדי שאברהם מגיע למדרגה של אברהם. ויצחק יקבל חזרה. לא כל יצחק, אלא ויצחק. עד שנגיע ליעקב. אבל מי במקום צריך להבין אולי שתי הערות, שבכל אומה ואומה, חוץ מן העברים האלה, שדרך משפחת תרח, חזרו בעברים שלהם בארץ כנען, כשחזרו לארצה, וחזרו לאותו כוח של התולדות שהתחיל מהנער הראשון, בכל אומה ואומה, החלום שמה שאנחנו קוראים עכשיו בתרבות הנוכחית, העוני והסביבות, החלום הזה נשאר. ודרך כל אומה ואומה, וזה דווקא קרה בהיסטוריה המציאותית, היה איזה ניסיון להחזיר את אחדות העולם כולו, מה שאנחנו קוראים אוניברסליות. וזה, מיד אנחנו נגיע לפסוק הראשון של פרק י"ד, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. היה הזכר הזה, זיכרון הזה, שנהפך לחלום, של אחדות של כל המיני אנשים. ואיך המדרש מסביר את זה? דרך הלשון, דרך השפה. אנחנו יודעים, מהתחלת ההסברים של התורה, עם מה שמאפיין את האדם זה דיבור, חי המדבר, אומר אריהו, ויהי אדם לנפש חיה, אונקלוס, תראו אונקלוס, לרוח ממללה. מה שמאפיין את האדם זה שהוא חי המדבר. אז מה שמאפיין את אחדות בני האדם זה אחדות השפה, זה אחדות הלשון, זה נאבק. ויהי כל הארץ שפה אחת, זה נאבק. מה נשאר? הדברים האחדים, כל משפחה ומשפחה, כל עם ועם כולנו. ואז מתחיל המצב הקטסטרופלי נאמר של המלחמות. מכיוון שהכלל של האחדות נאבק, נשאר רק התחרות בין כל הצורות השונות של בני האדם. וזה נקרא אומות העולם. וכל ההיסטוריה של אומות העולם זה היסטוריה של המלחמות. בין אדם לעצמו, אם אפשר לומר את זה, בין הצורות השונות שנמצאות בתחרות. ולכן, כשהפסוק אומר, ויהי, כל הארץ שפה אחת זה רמז לאוניברסליות אמיתית. כל עוד האנושות לא מגיעה למדרגה של שפה אחת, אין התחלה של תקווה של שלום אמיתי. זה נושא בפני עצמו. אפשר לציין שרק במדע הגענו כבר למצב דומה. רק אנשי המדע, המדענים, מבינים אחד את השני, כמדענים, מכיוון שיש להם שפה אחת, וזה המתמטיקה של
השפה. גם במוזיקה. במוזיקה.
זה נושא אחר. אולי קרוב, אולי קשור. אולי נתחיל לזה אחר כך. אבל זה ההצלחה של יוון, אפשר לומר את זה, של תרבות יוון, שמסרה לעולם שפה אחת של כל המדעים, זה המתמטיקה. אבל זה לא האדם. האדם לא חזר, לא מצא שוב את השפה האחת שלו. טוב, אבל יש מדרשים שאומרים שאותה שפה זה נקרא לחם הקודש. אבל מה שמאפיין את זה, שאותו חלום לחזור שוב, למצוא איזה מצב של אחדות בעולם, ואז יהיה שלום, וזה נקרא אוניברסליות, זה היה החלום של כל אומות העולם. ואנחנו רואים דרך כל ההיסטוריה שאחד אחרי השנייה מחפשים לבנות את אחדות העולם מסביב לצורה הספציפית שלהם, איך הם, בני אדם, הם רוצים לאחד את העולם מסביב לדמות שלהם. ולכן, לפי דעתי, החלום הוא אמיתי, אבל הוא מתון לכישלון מתמיד. ולמה? מכיוון שאין בעולם משפחת אנושיות ברבד המציאותי הקיומי במציאות שהיא כל האדם, אלא כל בן אדם מאומות העולם הוא צורה מיוחדת לגמרי של האפשרות להיות אדם. החלום הוא החלום של כלל האדם, אבל המציאות היא או צרפתית, או גרמנית, או אנגלית, או פולנית, וכן הלאה, שבעים אומות העולם, זה המספר הסימי יותר מסימי של הריבוי של אומות העולם. אם ניקח כמה דוגמאות שניסיונות האלו לבנות מחדש, להחזיר לעולם את האחדות שלו, ולכן לבנות את השלום, את ימות המשיח, זה, אני אומר את זה בקצרה, אבל זה אותו תוכנית, סוף סוף, אז אנחנו רואים שבהתחלה החלום היה אמיתי, כן, לגמרי, החלום של המהפכה הצרפתית, החלום של המהפכה הרוסית, כחלום היה אמיתי אותנטי. אבל ההגשמה במציאות, כל פעם זה היה כישלון, זה נהפך ממש להפך מהאוניברסליות, שזה נקרא קוסמופוליטיות. זאת אומרת, ניסיון של חברה מיוחדת של אומה מן האומות לכפות על השעה באימפריאליזם, פשוטו כמשמעו, את צורת האנושית שלו. וזה החלק הפסימי של הסיפור של התולדות האלו. אין תקווה שזה יצליח. והכישלון אחרי כישלון, זה נקרא ההיסטוריה של המלכויות, לפי חז"ל. מלכות אחרי מלכות, ושוב, לפי ההסבר הזה, זה מתחיל בחלום אמיתי של אוניברסליות. ויש הרבה פתרון בזה בהתחלה. ובלי יוצא מן הכלל, זה נהפך לאימפריאליזם, וזה נכשל במלחמה, וזה נכשל בגזענות, במלחמה, באכזריות. החלום מתחיל כחלום משיחי ונקרא אוניברסליות, וסוף סוף מגיע לאימפריאליזם, וזה המצב של ההיסטוריה של אומות העולם, לפי סיפור המקרא, וההוכחה, אני חושב, זה מה שקורה באו"ם. אני זוכר, הייתי חייב במלחמת העולם השנייה, בסוף המלחמה, כשהתחילו לדבר על החלום הזה של מות העולם, פתרון משיחי של בעיית החברה האנושית בשלום, החלום שהוא היה ממש אמיתי, זה היה חלום מדעני, אני לא יודע אם אתם זוכרים אותו, החלום היה חלום נוראי, כן? אבל מי ידע אחר כך, מה התוצאה, אנחנו רואים באומות העולם, רואים שמענו, במלחמה. זה כישלון אחרי כישלון, זה הסיפור של המלכויות. ולכן, כדי לסכם את החלק הזה של ההסברים האלה, מהאדם הראשון יש מאמצים שונים דרך אומות העולם להגיע לתולדה של הבן אדם האמיתי, ששמו יהיה איש השלום. ולפי נקודת חיות של הנביא, זה ברור. אבל הניסיון אין שום יוצא מן הכלל, וזה סיפור פסימי, הניסיון הזה נחשב. אז מתחילה ההיסטוריה השנייה מתוך ההיסטוריה הראשונה, ההיסטוריה של ישראל. ופה אני מתייחס לניתוח והסבר של המערב בעיקר. אתם יודעים את המספר הזה של 70 אומות, והמשמעות של המספר הזה זה הריבוי. לפי המקורות שלנו זה לא סימני, יש הדברים לזה אבל אין לנו זמן. אבל למה שזה סימני? זה הסימניות של הריבוי של כל הצורות האלו, שהתפוצצו מאותו שורש, אדם הראשון. ובמקביל לזה, יש לנו פסוק, ובספר גבורות השם, אם אתם רוצים לשמוע את זה, זה פרק י' ג' המהר"ל מסביר את הקבלה היא בשימי נפש יהדות אבותיכם במצרים, אבותיך אבותיכם. יש שימי נפש במשפחת יעקב, יש שימים אומות העולם, יש למין הקבלה בכוח האנושי של עם ישראל לשפת העם, מי יעבוד אבינו, אחד, 12 שבטים, שם שום 13, ו-13 שבטים, 70 פנים, מקבילים ל-70 אומות העולם. וזה מסביר הרבה דברים בהיסטוריה של עם היום, ובעיקר זה מסביר את הנטייה לגלות. כל פעם, אפשר לומר, של עם ישראל, יש לו פן מקביל באומות העולם, ולכן אתם מבינים איך זה מוביל, יכול להוביל עד לאוסטרליה. ויש לנו קשר בין הזהות של אותו עם ישראל שמופיע מתוך שבעים האומות, לא בתוך, אלא מתוך, כיוצא מן הכלל, בהסבר של הרב, של הרב קוק, יוצא מן הכלל זה לא מחוץ לכלל, אלא זה פחת מיוחד שיוצא מן הכלל כולו. זה הפשט של הביטוי, יוצא מן הכלל כולו, הוא לא מחוץ, דווקא מתוך. אז ישראל הוא יוצא מן הכלל של אומות העולם. זה לא אומה בין האומות, אלא איזה מין תחייה, התחדשות של הזהות, של אתם קוראים אדם, לפי הגמרא, שעברה דרך, שושלת מיוחדת של אותם התולדות, שמספרת לנו את התורה, אדם, מתושלח, נוח, שם, עבר, אברהם, אברהם, יצחק, יעקב, ישראל. מה קורה פה, באותה הגברה, אז מופיע איזה מעגל אמצעי במינות העולם, ואותה זהות של ישראל. וזה משפחת אברהם אבינו, כפי שהדגשתי בהתחלה. אז אני מסתמך עכשיו יותר בהסברים, על ההסברים של המערב, אבל זה נמצא ברמז בהרבה מדרשים, וגם יותר מברמז אצל הרבה מפרשים, ריצ"ל למשל, או אשלבנטים כמובן. ואיזה מין תכלית שמתגלה מאז התחלת ההיסטוריה של ישראל כישראל. הוא בא באותו יעד לבנות את אחדות העולם. יש רק שתי אפשרויות, או המלכויות, זה ההיסטוריה של אומות העולם, או המשיחיות, שזה לא כצורה אחת מן האומות מחפה על כל אשר זה האימפריאליזם את הצורה שלה, אלא ואתם תהיו לי ממלכת כהנים בגוי קדוש. מה זה כהן? זה כהן של העם. מה זה ממלכת כהנים? שזה ממלכת של הכהנים של אומות העולם. החלום הזה זה החלום של ימות המשיח. אבל זה שתי אסטרטגיות שונות לגמרי. זה אור המלכויות, ואנחנו ראינו שאין יוצא מן הכלל, זה כישלון אחרי כישלון. ואי אפשר אחרת, מכיוון שהכלי לא מתאים לרוח שלו. אז הוא מתפוצץ. ועוד האסטרטגיה של המשיחיות דרך עם ישראל שמתחיל באברהם אבינו. ואני רציתי לסכם את כל זה בהסבר של התחרות שמתגלה בקשר בין עם ישראל לאומות העולם, ונתחיל מהתחלה. מהתחלת ההיסטוריה של העולם אנחנו רואים שני מתחרים. ובכל הדורות, אברהם, יצחק, יעקב, נראה אותה תופעה, שני מתחרים. מצד אחד, מתחרה שבא כמייצג המלכויות, ושהוא רוצה לחסל את הזרע שמתחיל להתפתח מאברהם עד ישראל. בדור של אברהם הוא מתחרה מאוד, ראשית מלכותו בבל. מה רצה לגרות? לחסל, לעקוב מהשורש. ויש מתחרה שני, שהוא דומה לאברהם, קרוב לאברהם, קרוב כאח, אבל בתומה. הוא נקרא לוט. אז אנחנו רואים בדור הראשון, מצד אחד האויב שנקרא נמרוד, מצד שני המתחווה שנקרא לו. דומה מאוד, יש פסוק שאומר, אברהם אומר ללוט, ואז תהיה ריבה בינינו, כי אנשים אחים אנחנו, לא הופכים, פשוטו במשמעו, אבל דומים כאחים, יש להם אותו כוח להיות אח. הלוט זה בתומה, אברהם זה בקדושה. בדור השני, אותה תופעה, זה יצחק. מי שרוצה לעקור את יצחק מארצו, זה אבימלך. מי שדומה ליצחק ומתחווה עליו, זה ישמעאל. אותו סיפור בצורה אחרת. בדור השלישי, יעקב, זה מצד אחד לבן, ולבן ביקש לעקור את אחיו. מצד השני, המתחווה זה עשיו. אז דווקא מאותה משפחה יצא הזרע של ישראל שמביא דרך אברהם אברהם יצחק יעקב לישראל, ויצאו גם כן איזה מין קשר בין ישראל לאומות העולם, שדווקא הוא המקום לתחרות ההיא ולסיני ולקינה ההיא. וזה מסביר את כל, כמעט אולי כל ההיסטוריה שלנו לפי הנושא שלנו, מה בין ישראל לאומות העולם. תחרות בין שתי אסטרטגיות להביא מה שאנחנו קוראים ימות המשיח, מה שהגויים קוראים האוניברסליות. וראינו כבר לפי השלב, מה קורה דרך אומות העולם, מה קורה דרך ישראל. אבל פה, וזה ההסבר של המעבר, באותה הקבלה של זהות האדם בישראל וזהות האדם באומות העולם, וזה אותה היסטוריה לפי התורה, כמה מתחרים. מה שמעניין, שיש תקופות מיוחדות שמופיע עוד מתחווה נוסף, השביעי, היו כבר שש, כן? נמרוד, אבימלך, לבן, לוט, ישמעאל, עשיו. אז קם שביעי, ושמו ידוע שנמצא עמלק. איזה תקופה? ועמלק כולל בתוכו את כל הטענות של השש הקודמים. הוא רוצה להיות גם מי שמחסל ישראל וגם מי שתופס את מקומו בכל המובנים. גם מתחרה וגם אויב. ולא מתחרה. אבל דווקא זה בתקופות מסוימות, מיוחדות. זה בסוף הגלויות. בסוף כל גלות מופיע מי שנתחר לפי המתחר אמרי. ושמדווח בקולו של נמרוד, בקולו של לוט, בקולו של ישמעאל, בקולו של עשיו וכן הלאה. אחרי גלות מצרים, זה פשוט מאוד בחומש, ויבוא עמלק. אחרי גלות שני, גלות בישישון, שזה גם מתחבר לגלות בבל, יש לכם מגילת אסתר, שכל כולה רק סיפור של התחרות של עמלק. מכיוון שזו הייתה תקופה של סוף גלות, אז מופיע עמלק. ובתקופה שלנו, לא צריך, שמעתי שהרצאה הראשונה הייתה על השואה. דווקא בתקופה של סוף גלות, אז כאן קמים כוחות של עמלק. מה המטרה שלהם? לחסל בשם אומות העולם, בשם המטרה של אומות העולם, לחסל את ישראל ולהחזיק במקומו, את מקומו. אני זוכר את הספר של היטלר, מיינקאמפ. הוא כתב את זה בפירוש. הוא כתב את זה בפירוש בסיפור. אף אחד לא רצה להאמין לו באותה תקופה. זה או היהודים או אנחנו הגרמנים. כך כתב בפירוש. ואנחנו שומעים אותו קול אתם יודעים מאיפה הוא נושב אותו רוח. והנה, בקצרה, אז דרך אותם השיטות של המפרשים, ששוב, השורש זה הכוזרי, בשום ספק. אבל עיקר הלימוד אפשר לקבל דרך השלב ודרך המערה להתחתות, ויהיה לנו עוד זמן נחיל את זה. רק דקה, אני רוצה לגמור את המשפט. אז אנחנו רואים שלפי התורה, יש משמעות לאומות העולם, יש משמעות לישראל, ויש משמעות לקשר בין אומות העולם וישראל, וזה מסביר לפי דעתי הרבה הרבה נושאים בהיסטוריה שלנו. טוב, זה רק חלק מחלקים קטנים של הנושא, אין לנו הרבה זמן כדי להגיע לממדים אחרים, אבל אם יש שאלות, כן, אני מוכן.
בשאלה הראשונה שהצגת, כאילו יש...
בטוח, בחומש. אולי אני אתייחס לחלק הראשון של השאלה, סליחה, אני חושב שזה היה יותר משאלה. אפילו, אבל אני נניח שזה מגמתי. גם הסיפור ההיסטורי של התורה, גם החוקים של התורה הם מגמתיים. מכל מקום, השאלה נשארת, כי בבחינת הסדר הספרותי, ספרותי נאמר, זה שני נושאים שונים לגמרי. ואנחנו לא מוצאים דבר כזה בתרבויות של שאר אומות העולם. זה או ספר של מצוות של חוקים, ויש מגמה משלו לספר, יש השקפה משלו, ברור. או ספר של היסטוריה, למשל ספר יהושע, ספר מנחם. אבל מכיוון שאנחנו למפרע כל כך רגילים לספר הזה שנקרא חומש, ושנמצא בידינו מאז כל כך זמן, אז אנחנו לא רואים איך השאלה. המפרשים הראשונים ראו אותה, כך רש"י מתחיל את הפירוש שלו. לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, כי היא מצווה ראשונה שנסתרו בישראל, וזה נמצא שבע פעמים במילה של השאלה בצורות קצת שונות. הקדמונים ראו את זה, ש... זה ספר מוזר. אז לפי הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, ומסתם גמרא של ריש לקיש, החלק דווקא של הסיפורים הוא נקרא יותר טוב מהחלק של החוקים, שזה נקרא משנה, לפי הגמרא. לכן יש איזה גילוי של משמעות של ההיסטוריה לפי התורה. אבל מהמקום, השאלה נשארה, נשארת, זה ספר מוזר. מכיוון שאנחנו רגילים, אנחנו לא רואים את המוזר שיש בנו. זה מה שרציתי לומר לכם.
רק
במקום
הזאת,
אני רואה,
גם ספרים שהיסטוריים לכאורה, יופיע ומלכים, ספרים מגמתיים, לדוגמה, בודקים, בכותרת של כל מלך, לא נקבע את לפי מה שהוא עשה, לפי איזה קשרים מדיניים הוא יצא, איך הוא פיתח את הארץ, ולפי אם הוא קיים את התורה או לא. כך שברור שכל התנ"ך, גם הספרים של מקורות היסטוריים, משתלבים איכשהו עם המגמה הזאת של החוקים, ואני בהחלט מסכים לזה שמבחינת החוקים התורה הייתה צריכה להתחיל כמו הרב שהמפורסם של רבי יצחק, והחודש הזה יותר מבודד. אבל כאן אני עובר לשאלה השנייה, שמדברת בצורה יותר ספציפית על ספר בראשית, אתה אמרת שהמגמה של הספר הוא חיפוש אחרי הבן אדם, בעצם יהיה הבן אדם האמיתי או בן אדם הטוב, בן אדם שימשיך את הדרך. אבל בשביל המשפטה הזאת יש כמה בעיות. א', קודם כל מתחילים בבריאת העולם, אבל ששם אין חיפוש של בן אדם מסוים. אפשר לומר שזה הקדמה, אבל בכל אופן זה סיפור שלא שייך לתוך המציאה. ובהמשך, אם ניקח השוואות חלקים מספר בראשית, נראה לדוגמה שעשרה דורות הראשונים, מאדם ראשון עד נוח, רשומים רק האנשים שהיו חשובים להגיע לנוח. זה אומר עשרה אנשים שכתוב שהם עולים בבנים ובנות ושום התייחסות. לעומת זאת, אצל נוח, יש התייחסות לא רק לבני שם שהם רלוונטיים לסיפור של התורה הלאה, אלא גם לבנים אחרים של חם ויד. זו בעיה הראשונה. בעיה שנייה, שהיא אולי מופיעה בכלל בכל התורה, בהרבה מאוד סורות, זה הבעיה שהתורה לפעמים מספר סיפורים שבאמת לא שייכים לעניין, והתשובות שם הן לא חייבות להיות דווקא בן אדם. התורה מספרת על עמלק, על המלחמה, גם בשביל שבספר דברים ידע למה אתם חייבים להשמיד אותו. כל מיני כאלה דברים ששייכים או לסיפור רעדה או להחלטות של בני ישראל. ואם באמת החיפוש היה אחרי בן אדם, אז עולה השאלה, אם כך ברגע שנבחר הבן אדם, אם זה עברה, ואם זה נתינת התורה בכל אופן של משה, התורה, התנ"ך, היו צריכים להתפסק. ואם כל הזמן יש חיפוש אחרי המשיח, אז החיפוש הזה היה צריך להיות מתמיד, ולכאורה כל הדברים האלה, זה היה צריך להמשך עד ימי נועלי. אם כך, השאלה, מדוע זה מתחיל ונגמר דווקא באותם אנשים, ואם באמת החיפוש אחרי הבן אדם שאומר לך משיח, מדוע זה לא ממשיך עד ימי נועלי.
זה ממשיך, דרך התורה שבעל פה, זה ממשיך. אבל תשמע, בחלק השני של השאלה שלך, זה שוב המון שאלות, ויש הרבה שאלות נכונות במה שאתה אמרת, אבל יש יותר מדי דברים. אני רוצה רק להתייחס לשאלה הקוראית שהייתה בשאלה שלך. מה שהסברת, זה הסבר אפשרי. אני לא חושב שדווקא פתאום בפעם הראשונה אתה יכול לגלות את אותו זרם של מפרשים שהשורש שלהם, זה צריך לומר את זה ברור, זה הקבלה. מי שלא לומד קבלה לא נמצא באותו עולם של אותם הסברים. אבל בכל זאת, אין לנו עסק מהמסתברות, נסתפק ברבד למקרה. אני אתן לך דוגמה. ואחר כך אני אתייחס לשאלה האחרונה שלך, שהיא חשובה מאוד. תשמע, אני אספר איזה סיפור בקצרה, ואני אעבור את כל ספר בראשית, כדי לנסות להראות שיש, אני לא רוצה לומר מגמה, אלא איזה מין תכלית, איזה מין מסר שהתורה רוצה למסור לנו. החשיבות של הסיפור של הריגת הבל על ידי קיים. חשיבות מוזרה. מה זה אנקדוטה או מה הוא עוזר רציני? ההיסטוריה מתחילה ברצח. כל עוד שהיה רק אדם אחד, אדם הראשון וחווה זה אדם אחד, זה סיפור אחר לגמרי. אבל החברה האנושית מתחילה בשני אחים, ויש מילה שאומרת שהם תאומים. ואחד הורג את השני. זה סיפור פסימי לגמרי, כן? אז קיין הורג את הבל. הבל נולד כאח, לפי הפוסקים. בתוסף ללדת את אחיו את הבל. צריך ללמוד את זה. קיין נולד כבן, הבל נולד כאח, בכוח להיות אח. זה מה שאני רוצה לקחת ולהסביר ממד אחד של המושג אדם האמיתי. מי שמסוגל להיות אח. אתה זוכר מה אמר רבי עקיבא, ואהבת לאחר כמוך, זה כל התורה כולה, כן? ומה מחפשים בסיפור הזה? מי מסוגל להיות אח? אז יהיה רועה, אז יהיה כהן, אז יהיה דמות. ואז המין האח מסתלקת מן המתחם. חוץ משני יוצא מן הכלל לכאורה, זה הבנים של למך, ואפשר להסביר את זה, אבל אין לנו זמן, אם אתה רוצה לחזור לזה, רק אברהם אבינו. כשאברהם אבינו מופיע במקרא, אז המילה אח חוזרת במקרא. ולא רק המילה אח, אלא אחות, אח, אחות, והמון. אז מחפשים את זה. יש איזו דרך השלה, יש הרבה מקורות, אבל אני אסכם קצת, שמסביר את זה לך. לפי השאלה שלנו. שכשאדם הראשון וחווה הופיעו במקרא, בעולם, התורה לא מספרת שאדם אהב את חווה. ייתכן שאהב אותה. אבל התורה לא ראה לומר שאדם אהב את חווה. ואנחנו רואים שאדם לא עבד כדי לקבל את חווה. אז מי נולד רוצה אח? אחר כך ממשיכים בסיפור. מחפשים מי יהיה מסוגל להיות אח. מגיעים לאברהם ושרה. אז התורה לא אומרת שאברהם אהב את שרה. אבל יש איזה, ברור שאהב אותה. אבל לא אהבה שהתורה ראתה כאהבה שיש לה תועלת משיחית. צריכה אחר. אבל יש התקדמות. אברהם מדבר, אברהם מדבר עם שרה. אדם לא דיבר עם חווה, אלא רק איזה חומרה של כשרות, מי זה לא תוכל, מי זה לא תוכל. אבל אברהם מדבר עם שרה, וכדי לומר לה, דבר חשוב, אחותי את. זה לא סתם, זה משהו מיוחד שהוא אומר לה בסיפור. אז נותנים סוף סוף מאברהם שני אחים. אחד רוצה להרוג את השני, אבל לא מצליח. אבל לא מדברים ביניהם. ישמעאל לא רוצה לדבר עם יצחק, אתם רואים את זה. הערבים לא רוצים לדבר עם היהודים. זה אותו סיפור, כן? אבל יש התקדמות. קין הצליח להרוג את הבל. ישמעאל לא מצליח להרוג את יצחק, ואנחנו חיים את זה. ויש התקדמות, יצחק. יצחק, המקרא אומר שיצחק אהב את רבקה, אבל הוא מוסיף וינחם אחרינו. זה לא אהבה גמורה, זה לא אהבה שלמה. יש איזה עוד איזה קשר עם האם, זה מכריע. אבל נולדים שני אחים שמסוגלים לדבר אחד עם השני. וכמו אומרים אחד לשני, אני ישראל, השני אומר, לא, אני ישראל, זה הנצחות והיהדות. אתם יודעים את זה, שהנצחות באה מהישראל ו... אנחנו רואים שזה השביל של כל הסיפור. אז מכל מקום יש התקדמות. מגיעים לדור השלישי, הפסוק הוא קו ונקי, ויעקב אהב את רחל, נקודה, אז נולד יוסף. יוסף שהוא מסוגל להיות אח, ושהוא מסוגל לאהוב את אחיו, ואז זה סיום סדר ראשית, הזהות של ישראל התקיימה, והאחווה בין יוסף ואחיו, וזה מה שחיפש את כל הסיפור הזה. זה לא מגמתי, זה מסר. טוב, לשאלה השנייה, יש הסבר שמביא רש"י, כמעט באותה צורה של השאלה. של השלך, על הפסוק הראשון של פרשת נוח. ודווקא קצת הקדמה קצרה בסוגריים. פרשת נוח, הסדרה של נוח, הייתה צריכה להתקבל תולדות, כי כרגיל קוראים פרשה אחת מהמילה החשובה הראשונה שיש בפסוק. אלה תולדות נוח, היה צריך לבחור את הסדרה תולדות. אבל יש הסברים לזה, שהתולדות האמיתיות מתחילות רק מאברהם ואילך. אלה תולדות יצחק, זה נקרא תולדות. תולדות של נוח, זה עוד חסר. העניין של חסר ומלא בתולדות, זה קשור לנושא שלנו, אבל גם התולדות של יצחק זה עוד חסר, אבל תולדות של נוח זה ממש חסר. ולכן קוראים את הפסוק ככה, אלה תולדות נוח, נוח. זאת אומרת, אין באמת שינוי במובן של התולדות. אלה תולדות נוח נוח. אין התכוונות ממש. ולכן יש שני הסברים של רש"י. אם הוא מוסיף דבר אחר, להודיע שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. זאת אומרת, כשהבן האמיתי נולד, אז מה רע? מה המשמעות של ההיסטוריה? זה המשמעות של המעשים הטובים. ולכן זה חלקי, זה קצת תשובה למה ששאלת. מה שאני רוצה לומר, שזה אשליה לחשוב שהתנ"ך נסגר. אנחנו לא צדוקים, אנחנו יהודים, חושים, חברים, מן הרבנים. זאת אומרת, המסר של הנבואה הסתיים כנבואה, ויש סיבות היסטוריות לזה. הכוזרי דווקא מה מסביר את זה. מתי הסתיימה הנבואה כנבואה? בחורבן הבית, בהתחלת הגלות, כשעם ישראל לא נמצא בארצו, ורוב השבטים נחרבים, אז השדר של הנבואה ממשיך לבוא לגבי העולם, אבל אין ממשיך כדי לקלוט את זה. יש רק האזנה מרחוק מרחוק, וזה נקרא קבלה, זה נקרא רוח הקודש, אבל זה ממשיך, כן, דרך התורה שלנו. טוב, והסיפור לא נגמר. עם ישראל קם לתחייה מתוך הגלות שלו, וזה רק התחלה של התחלה. וכפי שאמרתי, היינו בני ארם ולא כסדים. העברים היו ארמים. בגלות שלנו, גלות אדום, היינו יהודים. אבל זה מקביל מאוד. יהודי ישראלי זה דומה יותר, ארמי עברי. אנחנו מתחילים לחזור לעבריות שלנו, אבל זה לא נגמר. זאת אומרת, אותה רחם של התולדה של הבן אדם קמה לתחייה, מתחילה לקום לתחייה, וזה החברה הישראלית. זה לא ציונות סתם שאני אומר, כן. אני לא מספק פה בינוריון, כן, עם כל הכבוד. אני מספק את התורה, כן, שקרה משהו, יצאנו מרוכזים, חזרנו, מתחילים לחזור לעבריות שלנו. ולכן הסיפור הזה, המסר הזה, מתחיל שוב להתפתח.
אני רוצה לענות על השאלה הראשונה.
חבריי, השאלות לא הרצאות, אני מבקשת. טוב, יש לנו רק עוד 10 דקות מניטור.
טוב, אני אקרא.
בבקשה.
יש ביטוי בגמרא. חש בראשו יעסוק בתורה. כשהגעתי הייתי עייף, עכשיו אני לא עייף. ושמעתי פעם, חש בתורה יעסוק בראשו. זה לא שירה.
בבקשה.
בניתוק שבין התורה שבין התורה, ספר חוקים, ובין ההיסטוריה שקודם כלל, או שהמשנה גם אחריה, אז אתה ניסית לקרוא את ההיסטוריה אחר החוקים, בעוד שאני חושב שהמגמה של התורה היא הפוכה. היא לקרוא את החוקים אחרי ההיסטוריה, כמעשר צינן לא תעשו. הכל הוא זכר ליציאת מצרים, אבל שתמשיך,
כי אני חושב ככה. בסדר.
בסדר
גמור. יש עוד בקשה. בכל רם.
של ההיסטוריה הכי קל יותר, המחזורים, ולא רק
טוב, טוב ששאלת את השאלה, כי זה לא הכוונה שלי. אני לא חושב שיש מחזוריות בהיסטוריה. וזה נקודת ראות אחרת לגמרי. אני, מה שרציתי להגיד שיש מיוני, יש כללים של המשחק שנקרא היסטוריה. וזה לא חוזר, זה מתמים. לכן, אני רוצה להסביר את זה. אנחנו כעם, כחברה, ככלל, אנחנו חיים אותם האירועים שחיו ההגון מבחינת פרט, מבחינת יחידים, אבל בצורה של עם, וזה לא מחזוריות. כן? אנחנו בני ישראל. התורה מדברת רק לבני ישראל, לא לאבות. העולם של האבות זה עולם אחר. התורה מדברת לאבות, מבשרת לאבות דווקא לגבי הבנים. ההיסטוריה האמיתית של ישראל מתחילה עם בני ישראל, עם חברה, עם כלל. אברהם היה צדיק של מידה מיוחדת, יצחק היה צדיק של מידה מיוחדת, יעקב היה צדיק של מידה שלישית. אבל עם ישראל צריך לאחד את כל המידות, והוא משחק, אם אפשר לומר את זה, את כל מה שאירע לאבות סימן לבנים, כחברה, ככלל. לכן זה לא מחזוריות, אלא בכל תקופה קיימים את כל הדמויות האלה. בכל תקופה קיים נמרוד, קיים לבן, אבימלך וגם עמלק. עמלק מופיע בתקופה מסוימת, מיוחדת, סוף תקופת גלות. זה לא חיצוני, זה עצמי לאירוע. כל עוד שאנחנו בתקופה של גלות, אז לא שומעים את קולו של עמלק. מיד כשמגיעים איזשהו שלב היסטורי, שזה כבר מסתיים, אחרי גלות מצרים, אחרי גלות בבל, זה סוף גלות, לא? אז אותה תופעה. אבל זה לא מחזוריות. זה צריך ללמוד הרבה כדי לראות שזה לא רק דמיון, שזה אותו עצם עובדתי. שאני רוצה אולי לבטא את זה ככה, מי שרוצה לחסל את ישראל ולהחזיק במקומו, את מקומו. וכל האירועים בגדלות שלהם, בשיעור קומה שלהם, שקרו, זה היסטוריה יומיומית. מה שיותר עמוק, יותר אמיתי, יותר עצמי, או איך אומרים, עצמותי, כן? זה המצב כמצב. אז צריך ללמוד הרבה כמובן ולרבן את המושגים. ולשום ספק אנחנו חיים תקופה של יציאת מצרים, אבל זה לא מצרים, אבל זה יציאה. זה לא אותו עמלק של אותו דור, אבל זה אותו דמות, זה אותה מגמה, זה אותה מלחמה. וצריך להיות ער לדבר. למה יש כל כך מצוות? זכור אל תשכח, זכור אל תשכח. כדי ש... נהיה במצב שאפשר לזהות במה מדובר, מה קורה. ואני חושב שבהרבה צורות של לימודים של המנחה, שלפי דעתי זה קצת מוזם, אבל אני רגיל להגדיר את זה כצדוקיות. לא לוקחים בחשבון את הרציניות של ההסבר של התורה שבעל פה. כשהתורה שבעל פה נותן הסבר, זה לא אנקדוטה, זה לא מוסר גרידה, זה לא דתיות יהדותית, כן? זה השקפת עולם שלמה. צריך לקחת את זה ברצינות. אולי בקצרה, אני אגדיר, כי לפי דעתי זה נושא חשוב מאוד בחברה הישראלית שלנו. התחרות שמתחילה שוב בין הצדוקים ובין הפרושים. זה לא פרושים ההיסטוריים, זה לא צדוקים ההיסטוריים, אבל זה אותה נטייה. אז אפשר להסביר את זה ככה. בתקופת בית שני, זה תקופת סיום הנבואה, אז קרה דבר חמור. היה אומדה תרבותית, ספר התנ"ך בידינו, בידי היהודים. אז יש אחד שמכיר בחשיבות התרבותית של אותו ספר, ואומר אותו כדי לנסות להבין אותו עם השכל שלו והמילונים שלו. והוא מאמין במה שהוא מבין. זה הצדוקי. ויש החלק השני של העם, שהיו הפרושים, שהם יודעים שזה אמת נבואית, ולומדים כדי לדעת במה מאמינים, זה ההפך. אז התוצאה של הלימוד הוא הפוך לגמרי, אין שום יחס. ולכן לדעתנו, זה נמצא גם באוניברסיטאות, גם בישיבות, אותו עימות בין הנטייה לדתיות והנטייה למסורתיות. אם יש לומר התורה שבעל פה אמיתית, הבנתם, ניחשתם מאיזה צד אני אומר. ואני למדתי הרבה את הפילוסופיה של אומות העולם. למדתי הרבה מה קורה באסלאם, מה קורה בנצרות, מה קורה בפילוסופיה העולמית. זה לא, איך אומרים, השמחה שלי ללמוד את הדברים האלה. אבל אני חושב שכדאי ללמוד אותה כדי להבין מה קרה ללימודים שלא לומדים את התנ"ך לפי השיטות היווניות. זה לא מעזוריות, כן? אבל זה משהו יותר מדומה, זה אותו מצב. אז שוב, אני רוצה להגדיר את זה בקצרה, כי זה מצב של תוהו ובוהו במישור הרוחני, בעם היהודי בכלל, בפרט בחברה הישראלית, דהיינו שמגדירים את עצמם כמאמינים במקרא, לומדים את המקרא, חוקרים במקרא. אלו שלומדים ספר שיש להם סיבות תלמודיות להעריך אותו, הספר של הספרים וכן הלאה, ומאמינים במה שהם מבינים. זה סוף סוף עומדה תרבותית לא מבטלת. זה המחשבה של היהודים, אבל זה לא מחשבת היהדות. היהדות זה משהו אחר. ואלו שמאמינים באותו מקרא כהמשך של הנבואה דרך התורה שבעל פה, ולומדים כדי להבין במה מאמינים, וזה עולם אחר לדבר. טוב, לכן, מאיזה עולם בא השאלה, צריך לדייק.
לצערנו, שוב, אני מנס להפסיק את הניגוד. כמה דעות תקופות. הראשונה, מי שמתכוון לאכול את ארוחת צהריים ולהסביר את העניין, אז מתרכזים ממש תוך 5 דקות כאן למטה כדי לצאת לכיוון הסוכה. דבר שני, אנחנו נתחיל ב3:30 ממש, אנחנו נסגור דלתות, אני רוצה לקיים את ליבי נקיים.